ובכן, קהל קדוש, אם אולי מי שלא יודע, אז אנחנו ממשיכים בלימודי המרתק והקבוע בספר דברים. ואנחנו בפרק ד' של ספר דברים. פסוק כ"ה. הפסוק שבו אנחנו מתחילים, כי תוליד בנים ובני בנים, הוא התחלת הטקסט, הפרשה, שאנחנו קוראים בתשעה באב. כלומר, פה מדובר במשהו חמור. הבה נראה במה המדובר. השיעור לילי נשמת ריבה רבקה בת מזל טוב ואלכסנדר אברהם חיים בן שפרה ומושקה מיכאל בן מלכה. מלבד מה שכבר הוזכר כאן. טוב, עוד שעוד מישהו? טוב, בסדר. אנחנו אם כן מדברים פה על פרשה חמורה מבחינת התוכן שלה. היא, הייתי אומר, פרשה מזעזעת מכמה בחינות. בואו נקרא. כי תוליד בנים ובני בנים. מה זאת אומרת כי תוליד בנים ובני בנים? אז זה בטוח יקרה. הרי מדובר לא על אדם פרטי שחלילה אין לו בנים, אלא מדובר פה על אומה שלמה. ברור שהאומה תוליד בנים ובני בנים. מה המשמעות של זה שיש בנים ובני בנים? יש המשך שמסביר. ונושנתם בארץ. מה זה ונושנתם? מלשון? ישן. תמיד שעוברים דורות, אז אנחנו יותר ישנים מאשר לפני כן שהיינו חדשים. מה זה להיות ישן בארץ? מה זאת אומרת?
לא מחובר אליה?
לא מחובר אליה?
יותר מדי מחובר אליה.
טוב, אני רואה שיש פה הצעות שונות, אני אסביר. להיות ישן, כוונה להיות רגיל. אתה רגיל להיות בארץ. אתה רגיל, ולכן כששואלים אותך את השאלה, מדוע אתה חי פה? התשובה היא, כי נולדתי פה. או עוד יותר טוב, ככה. בסדר? ומה אבא שלך אומר? גם אבא שלי נולד פה. כלומר, וגם סבא, זה הפך להיות רגיל. כי תוליד בנים ובני בנים ונושנתם בארץ. אתה מתרגל למציאות של הארץ עד כדי כך שאתה מכיר את עצמך כתוצר של הארץ. אתה בא מהארץ. אתה יצירה טבעית. זה נקרא ונושנתם בארץ. ההכרה הזאת מצויה מאוד אצל הגויים. יש אצל הגויים מה שנקרא, הגויים נקראים אצל חז"ל בשם אומות העולם. למה אומות העולם? כי הם באים מהעולם. הם עמי הארצות, כי הם באים מהארצות. אבל אנחנו, אם הם אומות העולם, אז מה אנחנו? אנחנו לא מהעולם, אנחנו מעל העולם. כלומר, השורש שלנו באופן קולקטיבי, הוא מחוץ לטבע. יש ביטוי, דווקא אנחנו נקרא את זה בשבת, בפרשת בהר, כי גרים ותושבים אתם עמדי כלי הארץ. מה פירוש גרים ותושבים? הביטוי הזה הוא פרדוקסלי. או שאתם גרים, או שאתם תושבים. תחליט. מה זה? כי גרים ותושבים אתם עמדי. הבנתם את השאלה שלי? גם אותה שאלה על אברהם, גר ותושב אנוכי עמכם. אבל לפני שאני שואל על אברהם, אני שואל על פרשת בהר. כי גרים ותושבים אתם עמדי. הפירוש פשוט. הקדוש ברוך הוא אומר לנו, אם אתם גרים בעולם הזה, יש לכם תחושה של זרות ביחס לטבע, אז אתם תושבים עמדי. אם אתם גרים עמדי, כלומר אם אתם תושבים בעולם הזה, אתם גרים עמדי. כלומר, האדם נמצא, יש ספר של אלבר קאמי על זה, לא? נקרא חזר.
האדם המורד?
יש האדם המורד, זה נכון. אבל תחשוב על משהו שקשור לנושא שאנחנו מדברים עליו. חזר! חזר, חזר. כן, כלומר, החוויה של הזהות האנושית בעולם הזה זה תחושה של זרות. כן? וגם בחברה יש איזה מין זרות מתמדת של האדם ביחס לטבע. יש גם ביטוי של רבי יהודה הלוי, כגר תושב אני על גב אדמה, ואף כי בביטנה נחלתי. זאת אומרת, אף על פי שאני זר, אני גר בעולם הזה, אני גם תושב, כי הרי בביטנה נחלתי. הרי אפר אתה ולאפר תשוב. זאת אומרת שאנחנו חיים בחיים פרדוקסליים. מצד אחד שייכים לטבע, מצד שני שייכים לנשמה. מצד הנשמה אנחנו שייכים לעולם העליון, מצד הטבע אנחנו שייכים לעולם הזה. וזה בעצם מה שאברהם אבינו הרגיש כשהוא אמר, גר ותושב אנוכי. אני בעולם הזה גם גר וגם תושב. ואת זה הוא ניסה ללמד את אנשי החברה שבתוכה הוא חי. ולכן הוא אמר, גר ותושב אנוכי, מה הוא הוסיף? עמכם. גם אתם כאלה. זה בעצם הייתה המשימה החינוכית של אברהם כלפי העולם, ללמד שהאדם הוא בעולם הזה גם גר וגם תושב. מה אנו לו בנכת, יושבי חברון? אמרו לו, אתה מדבר ככה, כי אתה נשיא אלוהים, אתה בתוכנו. אתה בכלל לא... אנחנו לא בסקלה שלך, אתה אריסטוקרט. נשיא אלוהים, אתה בתוכנו. מה אנחנו? עם הארץ. יש פער מוחלט בין התפיסה שלך לתפיסה שלנו. אז אברהם מתייאש. כן? מה את רוצה, נעמה?
שלנו כיהודים, כן, כן.
אבל נכון.
זה משהו אוניברסלי.
נשאלת השאלה, מי לימד את אלבר קאמי להרגיש ככה? זאת השאלה. ואני רוצה קצת להוסיף על זה משהו. אם תשאל את הגויים, מה השורש שלכם? ממה אתם יונקים? יש אצל הגויים מושג מאוד מעניין. מולדת. מכירה את המושג הזה? מה זה מולדת? מה, איך אומרים מולדת בשפות לועזיות? הומלנד או מאזרלנד באנגלית. מה זה מאזרלנד? ארץ האם. או פטריה, שזה ארץ האב. כלומר, היחס אל המולדת הוא יחס של הורות. ההורות זה דבר טבעי. כלומר, האדם באופן טבעי הוא הבן של ההורים שלו. מהי, ולכן יש איזה קושי של האומות להתנתק מן הארץ, כי הם אומות העולם, הם נולדו מן העולם, הם עמי הארצות, הארצות הולידו אותם. עם ישראל לעומת זה, מי הוליד אותו?
מצרים.
מצרים זאת האימא. מה אומרת התורה ביחס למצרים? אסור לחזור לשם. כלומר למנוע גילוי עריות קולקטיבי. לעצור את תסביך אדיפוס. ואז, כלומר, כי בעצם אפשר לומר, ההשתרשות בארץ המולדת, זה מה שמוליד את החטא. ולעומת זה התורה אומרת, צריך לצאת ממצרים, מה עושה אדם שיוצא מבית ההורים? מתחתן. אז ארץ ישראל מהי? בזוג, בזוג. הקשר בין איש לאישה הוא קשר מוסרי. אנחנו מחליטים להתחתן. אפשר גם לא. וגם אם מתחתנים, אפשר להתגרש. החתונה היא לא קתולית. זאת אומרת שכדי להתחתן צריך לזכות אחד בשנייה והאחת בשני. כן, מה את אומרת?
עדיין, אני רוצה לשאול על זה. זאת אומרת שכל העמים חיים במין מצב של גילוי
עריות? כן, משהו כזה. זאת אומרת, יש תחושה של חטא ביחס להשתרשות באדמה. ולכן אפשר לראות שכל העמים, כל התנועות האנושיות שדיברו, כל התנועות הגדולות שדיברו על חזרה אל האדמה, פקפקו בערך של המוסר. כן? למשל התנועות הפשיסטיות. הן אמרו, עם האדמה זה מאוד חזק, צריך לחזור אל הטבע וזה. נו, והזמן צריך לוותר על המוסר, כי המוסר מנתק את האדם מן האדמה. או? אז יש איזשהו קושי אצל אומות העולם. לכן למשל התורה אומרת, כמעשה ארץ כנען אשר אני מביא אתכם שמה לא תעשו. מה עשו הכנענים? הכנענים פיתחו תרבות שהייתה מאוד מאוד מחוברת אל הטבע. יש סיפור של עמוס קינן מאוד מעניין על זה, על מוסקינה יקנאי. כן, על פסל שיושב באיזשהו מקום ומפסל דמות של אריה. אומרים לו, מה זה אריה הזה? זה סגנון שאנחנו לא מכירים. אומר הפסל, אינני יודע, אבל אני מרגיש שאני צריך ככה לפסל את האריה. הוא גומר, מגיעים ארכיאולוגים, חופרים מתחת, מוצאים את אותו אריה. כלומר, יש עוצמה, הייתי אומר, מגנטית כמעט, של האדמה על האדם. לכן, מה שאת אומרת שהעמים חיים כבמין גילוי עריות קולקטיבי, זה נכון. זאת אומרת, יש אצל הגויים צורך להכריע בין תנועה שקוראים לה ימין ותנועה שנקראת שמאל. כשבגדול, אני יודע שאני קצת סכמטי, אבל זה כדי להמחיש, הברירה היא או להיות מושרש באדמתי ולשנוא את כל העולם, או לאהוב את כל העולם ולשנוא את אדמתי. זה המאבק, ימין שמאל. על מנת להתגבר על זה, התורה מלמדת דגם אחר, יחס של זוגיות ביחס לאדמה. ואז צריך לזכות בה. לזכות, ואם אתה לא ראוי, אז הארץ מקיאה אותך. ואם אתה שוב ראוי, אתה חוזר אל הארץ. כלומר, זה מין משחק הזה של זכייה ואובדן זכות. כן.
לגבי מה שהזכרת, התחושה של החטא עם האדמה, זה לא משהו שהתחיל עם הנצרות?
הנצרות ירשה את זה מהפגניזם היווני. זאת אומרת, הרבה מאוד מוטיבים פגנים יווניים חדרו לנצרות, ובעצם אפשר לומר, כשפאולוס מייסד את הנצרות, זאת אומרת, זה ראש יווני שקורא בתורה. כן? זה לא ראש יהודי. בלי כוונה במשחק מילים, למרות שזה יצא לי, זה התחלק לי. כן? אבל הראש של פאולוס הוא ראש פגני, יווני. דרך הפילוסופיה והמיתולוגיה הוא לומד את היהדות. במידה מסוימת כן. זאת אומרת, הם סברו שאין לאדם תקווה. ומה שהיהדות מבחינתם חידשה זה שיש תקווה לאדם. זה נקודה מאוד מאוד חזקה. רואים את זה בראשונה, אצל ראשונה הנוצרים. זה מאוד בולט. לכן קוראים לזה בשורה טובה. אבנגליון, זה הבשורה הטובה שהגיעה אליה. כן, מה אתם?
אפרופו ניסה, רציתי להגיד בקשר למתי, נעמה העירה על עבר קמין, על עזר, שבמה שזכור לי, שם יש זרות, אבל גם ייעוץ גדול.
זה ודאי.
זה שיקרון אדיר, כי אין תקווה, אין...
נכון, בהחלט. עכשיו, לפי זה מובן, מה שכתוב כאן בפסוק שאנחנו התחלנו לקרוא. כי תוליד בנים ובני בנים ונושנתם בארץ. אתם כבר לא מתייחסים אל הארץ כאל קשר מוסרי, אלא כאל נתון. התוצאה ההכרחית היא וישחתתם. מובן? זה נורא מה שכתוב כאן. כלומר, זה כביכול בא לומר שההשתרשות באדמה בהכרח תוליד השחתה. עכשיו אפשר להבין על רקע זה את הרתיעה העצומה שהייתה למרגלים מלהיכנס לארץ. מובן? הם אמרו, זה נורא, אנחנו ניכנס לכאן, וכתוב, לא נוכל לעלות אל העם כי עצום הוא ממנו. אז ממנו בעברית יש איזה שתי משמעויות, מאיתנו או מאיתו. אמרו חז"ל, היו מראים בידיהם כלפי מעלה. היו כעצום הוא ממנו, ואמרו כלפי הקדוש ברוך הוא. אמרו, אין בעל הבית יכול להוציא כליו משם. כלומר, ריבונו של עולם איננו מודע למה שהוא עושה לנו כשהוא שולח אותנו אל השטח. השטח הוא כל כך מגנטי, שבעצם הארץ תאכל אותנו. יש ביטוי כזה, ארץ אוכלת יושביה. לכאורה כל ארץ אוכלת יושביה. יש ארץ שלא אוכלת את יושביה? אלא, בדרך כלל, היושבים אוכלים את הארץ. מה פירוש הדבר? אנחנו אוכלים פרות. יש כאלה שאוכלים פרות. יש כאלה שאוכלים פרות. כן? כמו שאמר בני בשן ברדיו, כשאתה שואל את עצמך איזה בשר לקנות, רק של חיות. על כל פנים. אז יש בני אדם שאוכלים פרות. מה פירוש לנו שהם אוכלים פרות? הם הופכים את הפרה לאדם. הנה הפרה התעלתה. והפרות אוכלות דשא. מה זאת אומרת? שהם הפכו את הדשא לפרה. הדשא אוכל את האדמה. כלומר, האדמה הפכה לדשא, שהפך לפרה, שהפך לאדם. אם כן, היושב אוכל את הארץ. הוא משנה את הארץ לפי מידתו. אבל ארץ אוכלת יושביה, הכוונה שהארץ היא הקובעת את אופיו של האדם. אם זה כך, ארץ כל כך חזקה, איך נוכל לעמוד מול המגנטיות, מול המשיכה שלה? לכן אמרו המרגלים, לא כדאי להיכנס לארץ שאוכלת יושביה. ולכן אמרו, עדיף להישאר במדבר, להיות תלוש. מה אתה אומר?
אבל אם באמת להביא בעצמה ארץ תושב,
היא ארץ קדושה, והקדושה שלה היא באוכרנו. זה מה זה ארץ שהיא כל כך חזקה וגם קדושה? היא מושכת את אדם כלפי מטה. יש לה עוצמה אדירה. קדושה זה לא אומר מוסרית. כלומר, העוצמה של הקדושה של הארץ היא זו שהביאה את הכנענים לכל התועבות. זה מה שכתוב. כמעשה ארץ כנען לא תעשו. לא נאמר כמעשה הכנענים לא תעשו, אלא כביכול תלה את כל התועבות בארץ עצמה. אני עכשיו מדבר כמו חרדי קיצוני, כן? שאומר שלהיכנס לארץ ישראל זה מסוכן. כן? היה גם, יש עדיין, סופר ישראלי שכתב על זה, שבשבילו להיכנס לארץ ישראל זה מסוכן, עדיף, הוא אומר, אני כמו משה בהר נבו. הראיתיך בעיניך ושמה לא תעבור, כי להיכנס זה מחלל. האמת היא שעמוס עוז שאמר את זה איננו דומה למשה רבנו כלל וכלל, הוא דומה למרגיל. כלומר, בזה שהוא אומר, זאת משימה שהיא כבדה מדי בשבילי. אגב, הוא אמר על זה דבר מאוד מעניין. הוא אמר, דגל, צבא, חצוצרות, מה זה? זה גויים נחס. כלומר, הנחת של הגויים. אבל זה לא שלי. כן? עכשיו, התגובה הזאת היא כתובה פה גם כן. כי תוליד בנים ובני בנים, ונושמתם בארץ, נשחתם. כתוב. עכשיו, התלמוד אומר, גם המדרש אומר, שהרי כתוב במרגלים, ויבכו העם בלילה ההוא. על מה הם בכו? על זה. כן? כלומר, כך פרופסור לוינס, זכרונו לברכה, מסביר שהבכי של העם באותו לילה היה על הרגשה שיש איזה מין הכרח היסטורי שישחית אותם. ועל זה נאמר, ויבכו העם בלילה ההוא, אומרים חז"ל, אותו לילה, ליל תשעה באב היה. אמר הקדוש ברוך הוא, אתם בכיתם בכייה של חינם, אני אקבע לכם בכייה לדורות. מה פירוש הביטוי הזה? מה זה סתם? אתם לא הייתם בסדר, אז דווקא, כן? יחורבן דווקא. אלא מסביר, פרופסור עמנואל לוינס, שהכוונה של הקדוש ברוך הוא בזה היא לתת תשובה על הקושי של המרגלים. אומר הקדוש ברוך הוא למרגלים, מה יש לכם לדאוג? הרי אם אתם תגיעו לסכנה של השחתה, יש תשעה באב כדי להציל אתכם. אתם תגלו מהארץ. זה כתוב פה, הנה. וכי תוליד בנים ובני בנים, ונושנתם בארץ וישחתם. ועשיתם פסל כמונת כל, ועשיתם הרע בעיני השם אלוהיך להכריסו, אין לכם מה לדאוג. היידו אותי בכם היום, ותשמעו את הארץ, כי אבא תובידו מהר מעל הארץ אשר אתם עוברים את הירדן שמה לרשתה. לא תאריכו ימים עליה, כי ישמת תשמידון. כלומר, אם אתם כן תאריכו ימים עליה, אתם תיגמרו כמו שהכנענים נגמרו. לכן אני מציל אתכם, יש תשעה באב, יש מנגנון, יש שסתום בטיחות, שמציל את האומה מאבדון, קוראים לו תשעה באב. אגב, לפי זה, אגב חז"ל אמרו פה איזה גמטריה מעניינת, ונושנתן בגמטריה, נו,
852.
וואו, כל הכבוד, איך עשית את זה מהר? זה לא פייר, העתקת. טוב, 852. כמה זמן עם ישראל היה בארץ ישראל מאז הכניסה בימי יהושע בן נון עד חורבן בית ראשון? 850 שנה. כלומר שנתיים חסרו. אומרים חז"ל, אם היו עוד שנתיים, כבר לא הייתה תקומה. אז למזלנו, עברות הבידוד מהר, זאת אומרת, שנתיים לפני שהמכסה מתמלאת, סוף סוף יש גלות, אפשר להינצל. כן, בבקשה. יפה, יפה. כלומר, אם זה נכון, יוצא לפי זה, שזה מין מעגל קסמים שיכול לצאת ממנו. גלות, גאולה, גלות, גאולה, 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 עד אין סוף. מה, זה נורא בעיות. אבל שאר העמים, כשהם מושמדים, זהו, מושמדים. אין תקומה יותר. מה שאין כן עם ישראל, יש לו תקווה. נכון, יוצא מן הארץ, אבל בסוף יש שיבת ציון. נשאלת השאלה, האם אי אפשר בלי הטרגדיה הזאת? כן? זו השאלה שמתבקשת. כן? זה ברור עד עכשיו? אני הולך לסבך את זה, חבר'ה. הכל ברור? טוב. כן, בבקשה. תהליכים מה? נכון. למה? לא הבנתי למה. מה בכך? אז השיבה לא הייתה בגלל איזה אתוס יהודי, אז מה? הקדוש ברוך הוא פועל בכל מיני דרכים. רבים דרכים של המקום. למשל, בספר ישעיהו הנביא, הוא אומר על קורש מלך פרס, האומר לקורש, משיחי, הוא יבנה את ביתי. מה, קורש אכפת לו בכלל? זה עובר דרך כל מיני דברים. בכל עשה הקדוש ברוך הוא שליחותו.
אבל הקטע של זה, שמה שהרב אמר לגבי אותה פגניות או פשיסטיות שיש במשיכה, בטבע, באדמה, היא באיזשהו אופן מתגלמת גם אצלנו.
מה פתאום?
קודם כל פה היה כנעניות בארץ. זה הייתה התנועה שהתחלתה בציונות לפני קום המדינה.
נו.
ובטח נמצא גם אצלנו עם התנועה הזאת הייתה חזקה ומשמעותית.
כמה חזקה? בכלל לא חזקה, זה בלתי העניין. התנועה הכנענית בארץ ישראל הייתה... התנועה הכנענית, אני יותר חזק ממך. התנועה הכנענית בארץ ישראל הייתה העתקה של תנועת הבעת הסורית, אם אתה יודע. כלומר, מה? עכשיו אתה יודע. כלומר, בעצם התנועה הכנענית הייתה תנועה מאוד מוזרה מבחינה מסוימת. היא ראתה יותר קשר בין יהודי וערבי יושבי הארץ, מאשר בין יהודי בארץ ויהודי בחוץ לארץ. כלומר, מה הכוונה שם? הייתה שלילת הגלות והעדפת הארץ. כן. עכשיו, המציאות ההיסטורית לא נתנה את האפשרות של יצירת אתוס של יושבי הארץ. תנסה. לא נראה לי שזה בדיוק עובד. כן, המציאות יותר חזקה מזה. בסדר, עכשיו בואו נתקדם.
התנועה
הכנענית הייתה
לפני
קום המדינה? לא. שמעת על יונתן רטו וכל אחרי?
כן, גם לפני.
גם לפני, כן. כן, בבקשה.
אני חושב שכל הקודמות זה סביב הפיתה מראה בעיני השם. כאילו,
אתה אומר שהציונות זה לעשות הרע בעיני השם?
לא, אני אומר שזה... מה זה לעשות הרע בעיני השם? אם זה עניין של מצוות, קיום מצוות או שזה משהו...
לעשות הרע בעיני השם, יש הגדרות מאוד ברורות בתורה מה זה לעשות הרע בעיני השם. גילוי עריות, שפיכות דמים, עבודה זרה, גזל, עושק. אתה רוצה?
כל המצוות התורה.
גם המצוות של המוסר. הרי הטענה היא נגד הכנענים. הכנענים לא מחויבים בתרי"ג מצוות, אבל הם מחויבים במוסר בסיסי. בסדר? כן, בבקשה. המרגלים פחדו מההידרדרות המוסרית שהישיבה בארץ גוררת. מה זה? מתגברות הכוחות הטבעיים המביאים את האדם לגילוי עריות, שפיכות דמים, עבודה זרה, גזל ועושק, מה עוד?
זאת אומרת שזה מה שלא היה להם במדבר.
נכון, במדבר האדם איכשהו קצת חופשי מזה. כן, כלומר יש חירות ביחס לתאוות האלה, לפחות.
במקום האדמה הייתה
אמורה לבית, בסיפור הזה
במקום האדמה הייתה
אמורה להיות מוסרית? בדיוק. אנחנו רואים שהתורה רומזת במספר מקומות לחטא הארץ. אז אם יש חטא הארץ, משמע שיש צפייה מוסרית מן הארץ. כן. שחל, מה פירוש המילה ארץ? אני רוצה. זה אישיות מוסרית. כן, מה אתה אומר?
אני חושב שאנחנו הולכים עכשיו ומשתחררים את זה ולא צריכים לחשוש, כי אנחנו נלכים לעומת הייטק.
יפה.
ובטון.
יפה.
זאת אומרת, אנחנו עוד מעט לא נראה בכלל אדמה, אנחנו נראה רק בניינים ובטון.
יפה. מה אתה אומר, דבר מאוד מעניין, שהטכנולוגיה החדשה משחררת את האדם מהאחיזה של האדמה. יש בזה הרבה, ואני רוצה כאן להסביר משהו. הרי שאלנו, האם אין איזה רשת ביטחון שמונעת מלהגיע למצבים כל כך קיצוניים? זאת אומרת, הגלות זה קיצוני מאוד, זה כואב מאוד, יש חורבן, יש הרג, וכל... אפשר משהו יותר פשוט. הפתרון הוא פשוט מאוד, הוא כתוב בתורה, גם בפרשה שאנחנו נקרא השבת, פרשת בהר, יש אפשרות לצאת לגלות יזומה ומסודרת כל 7 שנים. קוראים לזה שנת השמיטה. כלומר, בחברה החקלאית העתיקה, כשמקיימים את מצוות השמיטה כפי שהיא כתובה בתורה, יש איזו התנתקות מסודרת של החקלאי מאדמתו. מה הוא עושה שנה שלמה? שנה שלמה עבור חקלאי, בלי לעבוד את האדמה, חוץ מקצת כמה דברים. זה דומה שאדם מתרכז, אני אגיד מילים מודרניות, בלימוד תורה. ברגע שאדם עוסק בלימוד תורה שנה שלמה, אז הוא מתעלה, במיוחד שבצאת השנה של השמיטה, אז בחג הסוכות המלך קורא בספר התורה באוזני כל ישראל, הדבר הזה יוצר איזושהי הוויה מוסרית שמונעת את ההידרדרות המוסרית. לכן אומרת התורה, או שתשמרו על השמיטה, או שתגלו. ולכן אומרת התורה בפרשת בחוקותיי, שהארץ, אז תשבת הארץ והרצת את שבתותיה, כל ימי הושמה תשבות כימים אשר לא שבת בשבתכם עליה. כלומר, מספר שנות הגלות זהה למספר השמיטות והיובלים שלא נשמרו. עכשיו, אם עושים חשבון, כן, אז הגאון מבילנה לקח את כל ה 850 שנה שנוחתו בארץ, הוא עושה חשבון מתי שמרו שמיטה, מתי לא, יוצא בדיוק 70, יוצא ש-70 שנות גלות בבל זה מתאים. זאת אומרת, מה זה בא לומר? שבזמן שהאחיזה בארציות הייתה מאוד גדולה, וזה היה בימי בית ראשון, האפשרות למנוע זה על ידי השמיטה. השמיטה מחנכת את האדם לאיזשהו ריחוק ביחס לטבע. עכשיו, בימינו יש פתרון. כמו שאתה אומר, אנחנו חברה הייטקיסטית. מספר החקלאים הוא קטן. עכשיו, אם לא יהיו חקלאים, אין חקלאות יהודית, ומה שאין לחקלאים, אין לשורשים גם. לכן זה חשוב, אני פונה בזה לרשויות, לדאוג להמשכה וטיפוח של חקלאות. אבל התלות הכלכלית בחקלאות שהייתה קיימת פעם, היום כבר לא קיימת. מבחינה זאת, יש איזה פתרון. כן, בבקשה.
אם השמיטה
או השמירה השמיטה זה הרשת ביטחון, אז למה כל הפתרונות, גם עד לדור נשאר נחרר וכולי,
למה הם מצב שבעצם
יצרו
אותו, אם דווקא השמירה
השמיטה
היא
כביכול
הפוליסת ביטוח
שלנו? בואי אני אסביר לך משהו. אתה שואל, אם זה כזה טוב לשמור שמיטה, אז מדוע הרבנות הראשית למשל עוקפת את איסורי השמיטה על ידי היתר המכירה? למשל. אתה רוצה תשובה? התשובה היא שמתי צריך להקפיד על שמיטה? כשיש אחיזה יתרה של האומה בארצה. נכון, מוגזמת. יותר מדי נדבקים לאדמה. אז צריך שמיטה. מה הבעיה של עם ישראל היום? שהוא יותר מדי נדבק לאדמה או פחות מדי? פחות מדי. אז צריך להתיר את יתר, צריך להתיר את השמיטה כדי לאזן בכיוון השני. כן, בבקשה.
אין בשמיטה שום עניין עם המנוחה של האדמה עצמה?
מנוחה של האדמה עצמה. יכול להיות. אבל לומר לך את האמת, לא אכפת לנו. יותר חשוב האדם מן האדמה. כן. בבקשה.
פתאום אני פולטת שבלי
בעולם הקדום, ישבות מן האדמה, זה דרך כלל מישהו לא מדהים ששנה לא משמש לו מחשב.
זה נכון, זה נכון.
והתנתקות כאילו מהבסיס של
החיים. אני חווה את זה כל שבת. כן. אבל אני חושב שגם כל אדם, אפילו חילוני, הוא חווה את זה כשהוא ישן. כן. אז אומר.
אני אומרת, אולי כאילו העובדה שהיום החברה השתנתה לעבוד בקצב הנדסי.
כן, כן, מסחרר.
מסחרר לגמרי, עוד 20 שנה מי יודע מה זה, זה רק מעיד על כך אולי, שבעצם האחיזה באדמה כבר לא רלוונטית. זאת אומרת, גבולות הארץ כבר לא רלוונטית.
אי אפשר להיות אוניברסלי בלי שורשים. כלומר, אם...
זה יכול להיות משהו שהוא לא אדמה.
וירטואלי.
הוא לא אדמה, זה יכול להיות...
אז את מזניחה את הטבע. איפה האחדות? איפה אמונת הייחוד?
אבל זה יכול להיות משפחה, זה יכול להיות...
כן, אבל זה לא זה. כלומר, העוצמה של הטבע זה הרבה יותר חזק.
זה חזק כאילו במונחים של העולם הישן, באמת.
לא, זה תמיד גם במונחים של העולם שלנו. כל זמן ש... האוכלוסייה האנושית דבקה בכדור הזה, אני חושב שזה עדיין רלוונטי. בסדר? בבקשה.
יש לו, קודם כל, אם מתאמרים על הכה שלה, החקלאים צריכים להיות האוכלוסייה הכי מושחת פה בארץ.
אתה יודע, מאיפה באה המילה פגני?
לא.
זה בא מהמילה פגוס, שפירושה עיקר. יותר מזה, יש במשנה, במסכת עבודת זרה, דבר מאוד מעניין. אם אתה מוצא פסל, שאתה לא יודע אם הוא של עבודה זרה או לא. הרי פסל של עבודה זרה אסור להשתמש בו. מצאת הפסל, מותר להשתמש בו, אסור להשתמש בו. אומר התלמוד, אם זה בעיר הגדולה, מותר. כי מן הסתם זה לא לעבודה זרה. אם זה בכפר קטן, זה מן הסתם לעבודה זרה. אני לא רוצה להיות רע, כי יש לי חלק, מטובי ידידיי הם חקלאים. אבל יש אלימות שקשורה לאדמה. אנחנו נראה את זה גם בהמשך. במרכאות
כפולות ומכופלות דיברנו כאילו בגנות הארץ.
נכון.
אני לא מבין...
למה דיברתי בגנות הארץ? זה מה שהכתוב עושה פה, בפסוק קפה.
כן, רציתי לקבל תמונה קצת יותר מיודן, פעם בגנות הארץ, פעם בכלל בגין מוז'נת על זה פה, כי עד עכשיו הארץ אוכל לתשביה...
נכון, משהו...
וסכנה להתערבר...
נכון. אתה יכול לתת תשובה בעצמך על השאלה הזאת? למה שאני אעשה את כל העבודה? טוב, אני אחזור על השאלה שלך. אתה שואל, דיברנו הרבה עכשיו בגנות הארץ. לא מתאים לי, אתה יודע, כזה בחור קיצוני מתנחל, כל שם וזה, מה אני מדבר, בגנות הארץ? לא מתאים, נכון? והתשובה היא שזה לא בגנות הארץ. זה עוצמת הארץ. כלומר שאני לא מדבר בגנות האורניום, בגלל שאני אומר שפצצות אטום. אורניום, מועשר, זה דבר נפלא. כן? אלא מה שעושים ממנו יכול להיות מסוכן, בגלל שיש הרבה עוצמה. לארץ יש עוצמה, לכן היא מהווה גם אתגר.
אבל איך אותה עצמה יכולה להגיע לגילוי הראיות וגם לעבודה?
אז זה תלוי, אם אתה פועל כדי לא לשכוח מאיפה באת, זה הכל בסדר. יש למשל מצווה בתורה שנקראת מצוות ביקורים. מובד בפרשת כי תבוא. ועוד מעט יש חג הביקורים. מצוות הביקורים אומרת שאדם לוקח את ראשית פרי האדמה, במקום לקחת לעצמו, הוא מביא למקדש, נותן לכהן. וכשהוא מביא את הביקורים, יש מצוות מקרא ביקורים. יש איזה טקסט שמביא הביקורים צריך לומר. מה אומר הטקסט? הגדתי היום לשם אלוהיך כי באתי אל הארץ. מי אומר את זה? אדם שיכול להיות שכבר מאות בשנים אבותיו נולדו בארץ, והוא מעולם לא ראה ארץ אחרת. והוא אומר, באתי היום אל הארץ. מה פירוש הדבר? הוא מטפח את ההכרה שרק עכשיו הוא הגיע. אם הוא מטפח את ההכרה שרק עכשיו הוא הגיע, אז הארץ הופכת להיות לברכה. ולכן זוכרים את יציאת מצרים וכדומה.
אבל מה שפה דבר אומר, צריך להתייחס למה שהוא ראה,
לא, סליחה, אני מוכר, צריך להתייחס אל הארץ כמשהו עם עוצמה. וכל דבר עם עוצמה, יש פה סכנות. אבל עוצמה זה לא דבר רע. אורניום זה נפלא. אתה יכול לעשות מאורניום, על ידי אורניום אתה יכול להפוך את העולם הזה לגן עדן. בסדר? בבקשה.
אני מסודרת העיקר ולפגן, מה שאנחנו היום נגיד בחסרי שמיים, נגיד שיורד גשם או התבועה הגדלה וכן הלאה, אז בעצם הפגן העיקר הוא נגיד בחסרי הטבע, מבחינתו בחסרי הטבע, זה מה שכל כך מושך אותו למעלה.
מעליל את הטבע. כן, בדיוק. לכן גם אנחנו רואים שלגבי הכנענים, הם היו עושים את כל העבודות הזרות שלהם במקומות של העוצמה הטבעית. על כל עץ, תחת כל עץ רענן ותחת כל עזרה ועל כל גבעה נישאה. כלומר, מקום שבו העוצמה של הטבע בא לידי ביטוי. כן.
למה יש קשר בין השתלשות בארץ וגילוי עריות?
אז זה הולך ביחד.
למה?
מה זה גילוי עריות? זה העצמה של כוחות הטבע.
איך זה בצורה? הרי הוא מתחתן עם קרובת משפחה.
זה הולך ביחד, כי למה הוא מתחתן עם קרובת משפחתו? כן? כי הוא מרגיש את העוצמה של עצמו ושל החוג הקרוב לו. הרי בעצם אתה רואה פרשת גילוי עריות בתורה מנחה את האדם לחפש את אהבתו מחוץ לקבוצה הקרובה לו. כלומר, זה אקזוגמיה, קוראים לזה, נכון? שאדם מחפש להעשיר את עולמו על ידי הרחבת המעגל. אבל אם אדם יש שורשים, אז הוא אוהב רק את שורשיו. שורשיו, בכל המובנים של המילה, זה גם משפחתו.
דרך אגב, זה היה אצל מלכי מצרים.
מלכי מצרים, כן. התורה קוראה זה תועבת מצרים. הרי אצל מלכי מצרים הם כל כך אציליים שלא יכול להיות שהפרעו יתחתן עם מישהי שאיננה אחותו. זה פשוט לא יעלה לדעת. אגב, זה היה נכון עד מלכת מצרים האחרונה.
קליאופטרה.
היא הייתה נשואה לאח שלה בהתחלה. אחרי לפני שהיה יוליוס קיסר וכל החברה. כן.
אז בעצם מה
יש
לביטחון היום? אמרנו שאת השמיטה היום אנחנו...
מה הביטחון היום? זה את השאלה המעניינת. כלומר, אולי יש פה מעגל שלא ייעצר לעולם. נכון? זאת שאלה שאנחנו צריכים לשאול את התורה. אז מה נעשה כדי לפתור את הבעיה? אני צריך לקרוא בתורה. בסדר? טוב, בואו נראה. פסוק כ"ז. והפיץ השם אתכם בעמים. ונשארתם מתי מספר בגויים אשר ינהג השם אתכם שמה. מה זה המתי מספר הזה? זה כלומר, קודם כל יש פחות עוצמה. כשאתה הרבה, אז יש לך עוצמה, כאן יש החלשה של העוצמה. הייתה תקופה, בערך במאה ה-12, שמספר היהודים בעולם היה מיליון. בכל העולם היהודי כולו. מימי הביניים החשוכים, הייתה תקופה, שמספר היהודים בעולם כולו היה מיליון. יש מחקרים דמוגרפיים, אפשר להוכיח את זה. בכלל גם אפשר לראות את ההתפתחות הדמוגרפית של אירופה באותם הימים, שערים שהיו גדולות מאוד בעת העתיקה הפכו להיות כפרים. כן, הדבר השחור שהפיל 40% מהאוכלוסייה האירופאית בשנתיים, זה דברים שקשה לנו לתפוס. כן, 40% מהאוכלוסייה מתים במחלה. זה דברים שאנחנו קשה לתפוס. אז היו מצבים כאלה. אגב, יש פסוק בדברי עמוס, אני חושב, מי יקום יעקב, כי קטון הוא. זה המצב של הגלות. אז אין פלא שהעם היהודי נמצא במלחמת הישרדות מתמדת, כשהאומה נמצא במלחמת הישרדות, אז היא לא עסוקה עכשיו לשלוט על העולם ולהרשיע וכו'. זה בלתי אפשר. ונשארתם מתי מספר בגויים אשר ינהג השם אתכם שמה. ועבדתם. עכשיו, אם אנחנו מסתכלים בפסוק כ"ה, הסיבה זה עשיית עבודה זרה, נכון? ועשיתם פסל תמונת קול. מה העונש? יוצאים לגלות, ואז מה קורה בפסוק כ"ח? ועבדתם שם, אלוהים מעשה ידי אדם, מצווה אבן, אשר לא ירון ולא ישמעון ולא יוכלון ולא יריחון. לא הבנתי. אני עבדתי עבודה זרה בארץ. העונש, אני יוצא לחוץ לארץ כדי לעבוד עבודה זרה, זה בדיוק מה שעשיתי שם. אז אני מקבל כשכר, את העבירה שעשיתי לפני כן. לא מובן בכלל.
הרב קוק אמר שזה סימן לנצרות ולאסלאם, העץ והאבן.
האם השאלה ברורה? אנחנו עסוקים בשאלה.
כן.
שאלה ברורה. יותר מזה, אם אני מסתכל טוב בפסוק כ"ח, משמע שמה שמייחד את האלים שאני עובד להם בחוץ לארץ, זה שהם לא יראון ולא ישמעון ולא יוכלון ולא יריחון. מה זה אומר לגבי האלים שעבדתי להם בארץ ישראל? שהם כן רואים ושומעים ואוכלים ומריחים. זה אלים רציניים. בחוץ לארץ יהיה לך כאלה מפלסטיק. אלוהי פלסטיק יהיה לך. בכאילו כזה, תוצרת הונג קונג. כן? מה שאין... מה?
פופ.
פופ. פופ. מה שאין כן בארץ, זה אלים רציניים. יש ביטוי בתלמוד שעובדי כוכבים שבחוץ על הארץ אינם עובדי עבודה זרה ממש, אלא מעשה אבותיהם בידיהם. זאת אומרת שכבר מזמן האלילות איבדה את חוכמתה הקדומה ואת עוצמתה הקדומה, וזה הפך להיות קיץ'. כלומר, זה הפך להיות איזה מין הרגלים תרבותיים. אפשר לראות את זה בתרבות ההליניסטית והרומית, שכבר לא התייחסו אל האלים שהם עבדו להם, היה להם מקדשים לאלים, אבל זה כבר לא היה זה. זה פולקלור, זה אגד חברתי או משהו כזה. התייחסו לזה ברצינות, אבל כבר לא חשו את עוצמת החיים של העולם העתיק מאוד. כן, הבבלים והשומרים העתיקים, ששם הייתה גם עוצמת הוודאות, כן, משהו אחר, וגם עוצמת החיים העובדתית. כן, ברגע שגלתה שכינה מן העולם, כנראה גם העולם כולו מדרדר מבחינת העוצמה של החיים הדתיים שהם ייחסו לאותם אלים. אז ייתכן שזה מה שהתורה כאן אומרת. נכון, אתם תמשיכו לעבוד עבודה זרה, אבל זה כבר עבודה זרה קיצ'ית, בכאילו כזה. עד כדי כך, שבעצם זה רק עץ ואבן. זה כבר לא כסף וזהב. זה לא אוכל ולא שותה, לא כמו העבודה זרה שהכרתם בארץ, שהייתה רצינית. עכשיו, כמו שאמרת, בשם רבי יהודה הלוי בכוזרי, עץ ואבן, זה רומז לשתי תרבויות גדולות. תרבות שעובדת לעץ, ותרבות שמרכז הפולחן שלה הוא אבן. כן? שזה הנצרות עם העץ, והאבן עם האסלאם. כלומר, זה מין רמז כזה שאומנם נשארת עבודה זרה, אבל זה עבודה זרה לייט. זה כבר לא מה שזה היה, זה עץ ואבן. כן, בבקשה. אולי במידה מסוימת, אבל זה כבר לא כסף וזהב. כן? וגם אם אתה אומר לנוצרי שהוא עובד אלילים, אמנם אתה צודק, אבל הוא מופתע. כן? הוא מופתע. כן? וגם באסלאם יש סממנים פגנים, אפשר לומר, אבל זה כבר לא זה. כן? עד כדי כך שההלכה גם אומרת שהם לא עובדי עבודה זרה. זאת אומרת שיש השפעה. עכשיו, מעניין, מי עובד שם את העבודה זרה? אתם, היהודים, ועבדתם שם. איך יהודי עובד עבודה זרה בחוץ לארץ? מה, וכי היהודים התנצרו והתאסלמו? עד רבה. מה? נכון. בואו נראה. את פסוק כפתת, אני חושב שהוא נותן תשובה. וביקשתם משם את השם אלוהיך. מתוך הנצרות והאסלאם, מתוך אלוהי עץ ואבן, מתוך שם אתה מתפלל אל השם. פירוש הדבר. התלמוד אומר במסכת עבודה זרה, ישראל שבחוץ על הארץ, עובדי עבודה זרה הם, עובדי עבודה זרה בטהרה הם. זה עבודה זרה, אבל זה עבודה זרה טהורה. פירוש הדבר, אתה עובד את השם דרך הפריזמה של השר הרוחני של אותו המקום, דהיינו הגניוס התרבותי של אותם המקומות. אני רוצה לציין פה עובדה שמצוינת על ידי הרמב״ם בהלכות תפילה. הרמב״ם כותב שבבתי הכנסת בערי אדום, כלומר אירופה, היהודים יושבים על ספסלים. ואילו בבתי הכנסת באומות ערב, כל מקום שבני ישמעאל שולטים, היהודים יושבים בבית הכנסת על הארץ, על שטיח. לא יודע, אני מציין כעובדה שבכנסייה יש ספסלים ובמסגד יש שליחים. האם זה לא אומר משהו על איזושהי השפעה דיפוסיבית של עץ ואף? יש, נכון? אז זה מה שאומר כאן הכתוב. וביקשתם משם, מתוך העבודה זרה הזאת, את השם אלוהיך. נשאל שאלה, מה עושה יהודי לספרדי או אשכנזי? מה עושה את היהודי לאשכנזי או לספרדי? מה זה המוצא? הגוי שבתוכו הוא היה חי. זאת אומרת, זה הגוי שעשה אותנו ספרדים או אשכנזים או כל עדשי. זאת אומרת, במילים אחרות, אתם עובדים את השם מתוך העבודה זרה הלוקלית. כן, בבקשה.
אבל האם זה נקרא, זה מה שעושה את זה, אתה עובד אתם שם, אלוהים נעשה את האדם?
כן, ודאי. ברגע ש...
הכנסת הוא...
זה דוגמה, זה סימפטום, זה הסימפטום. זאת אומרת, אתה בסופו של דבר משועבד תרבותית לספירה רוחנית שאיננה הספירה המקורית שלך. זה שעבוד, ודאי. זה עבודה זרה. אין לך עצמאות מדינית, אין לך את הקרקע שלך.
זה גם כמו שבטיסטן
פרפוי,
זה הכל עבודה זרה
בתארה? ודאי. פעם מישהו שאל אותי, אני הבאתי את דברי התלמוד של כל הדר בחוץ לארץ כמי שלא אלוה ועובד עבודה זרה וכו'. אז אמרו לי, ומה עם הרבי מלובביץ'? אמרתי, הרבי מלובביץ' יודע שהוא גולה. הוא לא משלה את עצמו שהוא לא גולה. הוא יודע שהוא במצב כזה. אלא מה? זה מצבים שהם לא תמיד מאשמתנו. כלומר, זה אשמתנו שיצאנו לגלות. אבל מה אפשר לעשות? שזה המשיך לשלוט לנו. בסדר? וביקשתם משם את השם אלוהיך.
באמת יש פה...
מה?
באמת, בגולת הרב היו יושבים על הרבים.
הרמב״ם משקר? טוב. אגב, יש המנהג הקדום אצל היהודים הספרדים היה לחלוץ את הנעליים לפני הכניסה לבית הכנסת. טוב. כן. נכון. אגב, לגבי מה שאת אומרת, שגם אם אדם מקיף את עצמו בדלתות ברזל, אז הוא מושפע מהקרנה של החברה, אני מכיר אישה שאמרה לי אשתי נמתה, ביום כיפור אני בורחת מירושלים, לא יכולה לסבול את האווירה הזאת. אמרה לה אשתי, את יכולה להישאר בבית. אמרה, לא, אבל הקדושה פורצת דרך החלונות. מה אתה אומר?
מה המשמעות בעצם? לבדות מארץ
כן, אבל מה? אתה בעצימות נמוכה. כלומר, עוצמות החיים בגלות הן קטנות יותר. הפכנו להיות, בהכרח, כן? לא כל כך רצינו את זה, אבל הפכנו להיות האומה המוסרית ביותר בעולם והתלושה ביותר בעולם. כלומר, אותם כוחות שהביאו אותנו לקלקולים בימי בית ראשון, הכוחות האלה התמסמסו.
מה התהליך? אבל יש איזשהו תהליך מסכם שאנחנו
עוברים
כדי לחזור
לארץ? אז השאלה היא, מה עושים כדי לחזור? זה אני עוד לא יודע, אני עוד לא קראתי את ההמשך. כשאני אקרא, אולי אני ידע. כן, מה אתה אומר?
אני חושב שכולה פוגעה של ניחות ניצוצות, אני מבין שזה גם בא מתוך השפעה רוחנית של דרכה ואחרות. יש פה פסוק הזה תת חיובי, ואמר את שם כמה שאולי מה שידע?
יכול להיות, פה זה לא מובלט בכלל. בסדר? זה עוד לא מובלט בגלל שעוד לא קראנו את המילה הנוספת. וביקשתם משם את השם אלוהיך, ומצאת. מה זה ומצאת הזה? אגב, מעניין, עד עכשיו דיברנו לשון רבים. כן? העבדותי בכם היום, אשר אתם עוברים את הירדן, והפיץ השם אתכם, ונשארתם ועבדתם שם, וביקשתם משם את השם אלוהיך. פתאום הופך להיות לשון יחיד. כלומר, בתוך כל הריבוי של הגולים, יש יחידים שמצליחים להוציא מזה משהו. כן, מה אתה אומר? בבקשה. בבקשה. מה, את שואלת מה קורה בארץ בזמן שהיהודים לא בא?
לא, כשהם היו בא, או בכלל.
מה יכול היה למנוע את זה?
למה בארץ יש את העוצמה הזאת שכאילו קשה להכיל אותה, והגענו למצב שהיו צריכים לגלות בגלל מעשים שלא יכולים להכיל אותה,
את שואלת, למה בארץ דווקא זה ככה?
כן.
כי זאת ארץ חיה. כן, יש בספר יחזקאל, יש משפט יפה מאוד על ארץ ישראל. היא נקראת ארץ לא מטוהרה ולא גושמה ביום זעם. יש משהו שם ש...
זה חתול?
זה שם מישהו.
זה מישהו, זה לא חתול. זה לא יודע. כן, ארץ לא מטוהרה ולא גושמה ביום זעם. על זה אמרו חז"ל שארץ ישראל לא הייתה במבול. הפירוש הדבר. ששאר הארצות בכדור הארץ איבדו את עוצמתם המקורית. זה כמו ההידרדרות של האנושות, יש גם הידרדרות של הארצות. אבל מרכז חיים נשאר. אז יש מקום שבו, נגיד זה כמו גוף שהולך ומשתתק, אבל הלב עדיין ממשיך לפעום. משהו כזה. אז ארץ ישראל היא כזאת. מובן מה שאני אומר? משהו כזה, בדיוק. אגב, מרגישים את זה הרבה הנוצרים. יש מה שנקרא סינדרום ירושלים, תופעה פסיכיאטרית ידועה. אנשים מגיעים לירושלים, משתגעים. במיוחד גויים נוצרים.
זה יעדור לרוסק שהם
אני אגיד לך משהו. חז"ל אמרו במסכת יבמות, אדם שאין לו קרקע אינו אדם. מפירוש הדבר, חלק מהמבנה של נפש האדם זה האחיזה שלו בטבע. הבעיה היא רק איפה מרכז הכובד. אם מרכז הכובד הוא באופן שהטבע הוא הקובע את גורלו, או שהוא מושך את הטבע אליו. אבל זה חלק אינטגרלי שלנו. לכן הנקבה של המילה אדם בעברית זה אדמה. כן? זה כאילו יחידה אחת. מובן מה שאני אומר? כלומר, אם אני בלי השורשים, אז אני באיזשהו מקום כמו רווק. חסר משהו. כן, בבקשה.
אולי אפשר להגיד על העניין של במצאת, שזה מרמז על כך שבגלות היהדות הופכת למשהו יותר אינדיבידואלי, יותר אישי.
יכול להיות. יכול להיות. בהחלט. היהדות בחוץ לארץ היא אינדיבידואלית. אני הייתי פעם בחוץ לארץ באיזושהי שבת, מאורגנת על ידי סטודנטים יהודים. זה היה פרשת לך לך. לא, זה לא היה פרשת לך לך. בקיצור, סטודנטים. יהודים. נחמדים מאוד, מבריקים מאוד. המבריק שבקבוצה שואל אותי פתאום, תראה, אני לא מבין אותך. אתה כל הזמן מדבר על היהדות כאל הוויה לאומית. אבל היהדות היא כל כולה אינדיבידואליזם. שאלתי אותו, מניין לך זה? אמר לי, זה כתוב במפורש. לך, לך, אל עצמך. והוא לא שם לב שהמשך הפסוק זה אל הארץ אשר הראך ואשך לגוי גדול. כלומר, זה מאוד מעניין, שההבלטה של הדבר הזה. אני זוכר פעם, הייתי בשבת, בחוץ לארץ, כן בפרשת לך לך, שבת אחרת. ועלה לתורה, ילד בר מצווה, חמוד, עם כל עם הכיפה ממשי וכל כל מה שעושה את הילד הנאיבי החמוד. והוא נתן דרשה. והוא הסביר שהוא קורא פרשת לך לך. הוא אומר, כשם שהקדוש ברוך הוא ציווה את אברהם, והוא לא היסס לקיים את מצוות בוראו, כך אני מקבל על עצמי עול מצוות וכו'. שאלתי אותו, ומה הייתה מצוות בוראו? לא ידע. אמרתי, שם לב, לך לך, זה לארץ ישראל. וואו, לא שמתי לב. ברור. אז זה באמת מתאים באמת לחוץ לארץ.
אתה היית כבר לארץ בסוף?
מן הסתם, אחרי שהסברתי לו בוודאי הוא עשה, לא? שאני אה. טוב. כן.
אני מבין שהפסוק הזה נאמר על האמין שלנו.
גם.
ביקשתי לשם את השם הרוגע, ומתאר לי כתושם בכל עצמות במשך. מי בדיוק מצא? הרי יש...
אני לא חושב שפסוק כ"ט נאמר על ימינו. פסוק כ"ט נאמר על הגלות.
נכון.
הרבה לפני קום המדינה. היהודי מצא בבית הכנסת את הקדוש ברוך הוא, שאותו הוא הזניח בזמן ישיבתו בארץ, בחוץ לארץ הוא מצא אותו. קוראים לזה הדת היהודית. נכון? כל יהודי היום יגיד לך, סבא שלי היה רב.
עד המהפכה הצרפתית.
נכון, עד המהפכה הצרפתית. בערך. עד האמנציפציה, נגיד. בסדר? אז זה מה שכתוב כאן. ביקשתם... מה?
אם זה באמת עד המהפכה הצרפתית, זה באמת מקצוע ודרשו בכל פעם,
בשביל מה כל הסיפור, שיש לנו נות, ושואה, וזה... אני עוד לא יודע. אני בינתיים קורא את הפסוקים נורא לאט, אני יודע שזה נורא מאכזב, אבל אני בינתיים קורא את תקופת הגלות. בסדר? כי תדרשנו בכל לבבך ובכל נפשך. בצר לך, אני קורא את פסוק למד, ומצאוך כל הדברים האלה באחרית הימים, כלומר, מה זה אחרית ימים? אחרית ימים זה תמיד ביטוי שמציין יציאה מגלות. בתנך, אחרית הימים זה בסיום תקופה של גלות, נקרא אחרית הימים. באחרית הימים, ושבת עד השם אלוהיך ושמעת בקולו. אז זה מציין את התקופה שאתה מכנה אותה התקופה הציונית. ועם ישראל באמת, אחרי שהיה צר לו, הוא שמע בקול השם.
אבל זה לא חוכמה.
מה? נכון, אולי זה לא חוכמה, אבל זה עובדה. כן, זה כמו שאנשים אומרים לי בחוץ לארץ, במיוחד במדינת צרפת, אנחנו לא רוצים לעלות לארץ בגלל הפחד. אמרתי, מה אכפת לכם למה אתם עולים? תעלו בגלל הפחד. ואז מה יש? סתם. אגב, לאחרונה אני דיברתי ברדיו, ואני מוחה, עיוותו את הקול שלי, שמו לי מבטא צרפתי. אתה אומר שמה זה ושמעת בקולו, אתה אומר שזה דתיות.
לא,
אני רוצה לדעת, מה זה קולו? מה זה לשמוע בקולו? אתה אומר זאת ציונות, אתה אומר זה לקיים את המצוות. תחליטו. אולי גם וגם. מה?
קול דודי דופק.
קול דודי דופק, אז זה כבר. אז זה הציונות, אם ככה. אני רוצה פשוט לציין פה עובדה, איזה משהו דקדוקי. איך קודמים את המילה קול בעברית? אז תחליטו, או קוף למד או קוף וב למד. לפעמים כתוב בלי וב, ולפעמים כתוב עם וב. מה, איך כתוב בהכל כל יעקב? נכון, הראשון בלי וב, והשני עם וב. האם יש איזשהו היגיון מאחורי הדברים? ברור. אז תסביר לי מה ההבדל בין כל בלי וב. אתה רוצה שאני אסביר? בסדר. בלי וב זה כל חלש, נכון? ועם וב זה כל חזק. בסדר, אז אני מבין. אבל מה ההבדל בתוכן? ההבדל בתוכן הוא, ואני מוכן לשים על זה משהו, שכל מקום שכתוב כל עם וב זה קיום מצוות, וכל בלי וב זה קריאה לארץ. תסתכלו לרגע אחד בפרק למד. בפרק למד פסוק ב'. ושבת עד השם אלוהיך ושמעת בקולו בלי וב. ככל אשר אנוכי מצווך היום אתה ובניך ובכל לבבך ובכל נפשך, ואז מה תהיה התוצאה? ושב השם אלוהיך את שיבותך וירחמך ושב וקיבצך מכל העמים אשר יפיצך השם אלוהיך שמיים דרך מקצה השמיים וקבצך וקבצך השם אלוהיך ומשם יקחך ויביאך השם אלוהיך אל הארץ אשר ישבו אבותיך. פסוק ח', ואתה תשוב ושמעת בקול השם עם וב ועשית את כל מצוותיו. עכשיו, מדוע קול בלי וב, אני אומר שזה הקריאה לארץ, אם נדייק יותר, זה הקול הקורא לאדם לשוב אל השם בלי קשר למעשים שלו. וזה בדיוק מה שעשתה הציונות, החילונית. אחר כך יש חזרה אל הקול עם וב, זה קול על קיום המצוות. מדובר על שני קולות שונים. בסדר? לשוב אל השם אמרתי. תשוב אל השם.
למה הכוונה המעשים שלו היא של האדם?
של האדם, כן. כלומר, גם מעשיי אינם מתוקנים, אבל אני שומע את הקול שקורא לי. יש דבר כזה, שאדם פתאום במעמקי הדממה הוא שומע איזה קול שקורא לו. כן? הקול שקורא לו אומר, תראה, אני עוד לא יודע איך אתה מתנהג, אבל תבוא. זה נקרא הקול. לכן זה מה שכתוב כאן, באחרית הימים ושבת עד השם אלוהיך ושמעת בקולו. הקול שקורא לך לשוב לציון. או? אגב, דברים מפורשים מפסוק. יפה. אני אגיד לך בדיוק. פסוק למד א'. כי אל רחום השם אלוהיך, לא ירפך ולא ישחיתך ולא ישכח את ברית אבותיך אשר נשבע להם. מה הייתה הברית שהשם נשבע לאבות?
הארץ.
פשוט מאוד.
וגם שירפה את שרם ככוכבי השמיים.
לא. כדי להרשת את הארץ. שם לא, יש הבטחה. ברית זה נאמר רק על הארץ. בסדר? הנה, פורש פה. אתם ברור? סליחה? הברית עם האבות. כן, הברית עם העם זה על התורה, אבל הברית עם האבות זה על הארץ. אם מסתכלים בספר בראשית, באופן עקבי, כל המקומות שרואים שהקדוש ברוך הוא קרא ברית עם האבות זה על הארץ. נכון, יפה, יפה. אז הקול קול יעקב, משמע שאצל יעקב יש שני קולות. זה כמו שזה אומר. כן, בבקשה.
אם אפשר לחדד,
בבקשה.
ומתוך כל הדברים האלה.
כל הדברים האלה, לא כתוב מה זה.
לא כתוב.
אתה יודע, כשאומרים הכל ולא מפרטים, יש שזה לא נעים. כמו שאומרים, הנביא ישעיהו אמר, יוצר אור ובורא חושך, עושה שלום ובורא רע, אני השם עושה כל אלה. כל אלה, כלומר כל אלה רע. בתפילה אנחנו נמנעים מלהזכיר את המילה רע, לכן אומרים יוצר אור ובורא חושך, עושה שלום ובורא את הכל. אז מוצא לך כל הדברים האלה, זה כל כך נורא והיום שהתורה לא מפרטת. אתה תבין לבד. כן, בבקשה. אתה אומר שמי אמר לי שכל הדברים האלה זה דברים איומים, אולי זה דברים שלמעלה, נכון? ומצאו לך כל הדברים האלה. טוב, אז בשביל זה אתה מכריח אותי להפנות אותך לפרק למד א', פרק למד א' בספר שלנו אומר כך. אני אגיד לכם מיד את הפסוק. פרק למד א', איפה זה? רגע, פסוק כף א', למד א', פסוק כף א', לא סליחה, פסוק י' ז', למד א', פסוק י' ז', וחרה אפי בו ביום ההוא ועזבתים, והסתרתי פניי מהם, והיה לאכול, ומצאוהו, אותו ביטוי, ומצאוך, רעות רבות וצרות. ואמר ביום ההוא, הלא על כי אין אלוהי בקרבי, מצאוני הרעות האלה, ואנוכי אסתר אסתיר פניי ביום ההוא. אסתר פנים מוחלט.
זה לא שואה.
נכון, ולכן זה לא נאמר לדברים שלפניכם. בסדר? כן, אתם רואים, יש פה איזה מבנה היסטורי כולל, אפשר לומר נבואה שמגשימה את עצמה אולי, אבל זה עבר, במהלך ההיסטוריה אנחנו רואים שהדגם הזה תפקד. כן. נכון, נכון. נכון, נכון.
זה גם היה הציווי הראשוני של לאברהם אבינו, לך לך.
לך לך, זה הציווי, כן, לא כתוב כל שם.
לא,
אבל... בסדר, בסדר. טוב. כן, בבקשה. כן, אבל זה נאמר אחרי היציאה. כן, כלומר...
השאלה אם זה
יש נוסחה של גלות. אף טיפוס לנוסחה של הגלות זה בפרשת לך לך. כן, ידוע, תדע, כי גר יהיה זרחה בארץ עולם ועבדום ועינו אותם, כל הדברים האלה. כן, והדגם הזה, שהוא מבחינת מעשי אבות, הוא הופך להיות סימן לבנים בפרשת ויתחנן. מובן? קשר לדיבור. כן, הוא ביקש משם את השם אלוהיך, יש שם גם כן מה לחפש שם. זה ניצוצות. שמעת בקולו. כן, משם.
גם בגלויות שאחרי?
כן. כן, כל יציאה מגלות מניחה איזשהו דיבור. כן, כל דודי דופק, שנאמר על שיבת ציון במקורש, כל פעם יש איזה דיבור. אתה אומר, התהליך הזה, לכאורה, אם הוא מוכתב, אז איפה הבחירה החופשית של האדם? תשובה, אינה. אני רוצה, אנחנו אומרים שהתהליך הזה הוא מוכתב מראש, איזה מין נוסחה היסטורית כוללת, אז איפה הבחירה החופשית? תשובה, אינה. בחירה חופשית, לכלל, יש לפרט, במצב. כלומר, זה ההבחנה, זה, הרמב״ם שואל את השאלה הזאת בספר שמונה פרקים, למדנו את זה פה. מדוע באים בטענות אל המצרים ששיעבדו את ישראל? הרי הקדוש ברוך הוא מראש אמר, ידוע תדע, כי גר יהיה זרעך בארץ עולם, ועבדו ובינו אותם 400 שנה, אז מה אתם רוצים? למה לשפוט את המצרים המסכנים שרק עשו מה שההשגחה העליונה אמרה שהם יעשו? מה? זה תשובה אחרת מהרמב״ם. אני רוצה לתת את התשובה של הרמב״ם, אני יכול? הרמב״ם אומר שהקדוש ברוך הוא גזר שמצרים תשעבד את ישראל. אבל לא את המצרי הזה. המצרי הספציפי הזה זה מרצונו החופשי. יוצא לפי זה שהבחירה החופשית פועלת לפרט, והיא גם פועלת על הכלל במידה מסוימת להאית או לזרז תהליכים, לעשות אותם קלים או קשים. אבל היו חיילים גרמנים שלא השתתפו. אמת, ואף על פי כן היו גרמנים צדיקים שלא עשו את זה. ושילמו בחייהם, בגלל ההכרה המוסרית שלהם. היו? או, כן. נכון, נכון. בטבע, הטבע שולט יותר על הכלל מאשר על הפרט. לכן המדע הנקרא סוציולוגיה או אנתרופולוגיה חוקר התנהגות של קבוצות, לא את ההתנהגות של היחיד. כן? רק משם. שאלה קצת בגימון, בני
ישראל שעמדו ושמעו את המילים הזה של מישהו, התחלפו
את משהו? כאילו,
ברור
ש... תשאלי
לנו
שהם התחלפו
אותם באמת. זו שאלה מאוד מעניינת. דברים ש...
האם הם הבינו מה הוא אומר?
אנחנו מבינים מה
שם. יש ב... יש בפרשת כי תבוא, יש התייחסות לשאלה שלך. מסתכלים בבקשה בפרק, אני אגיד לכם בדיוק, בפרק כ"ח. בפרק כ"ח פסוק ס"ט. פרק כ"ח פסוק ס"ט. זה הפסוק שמסיים שורה ארוכה של קללות, קללות איומות. אלה דברי הברית אשר ציווה השם את משה לכרות לבני ישראל בארץ מואב, מלבד הברית אשר כרת איתם בחורב, ויקרא משה אל כל ישראל. כן, הפסוק מיד אחרי זה, ויקרא משה. למה הוא צריך לקרוא להם? כן, כי הם ברחו. כן, חזר אומרים את זה. שמרו את זה, לא רצו לשמוע. אז כנראה שהבינו. בבקשה.
אני רוצה לשאול שאלה הפוכה, אם שומעים את זה, נבואה שבקשמה את עצמה, תמיד אם משה כבר אמר שנשחק, זה היה כל המאמץ.
כן, כלומר, אלא מה, אתה יכול לעשות את התהליכים לקלים או קשים. עכשיו, חוץ מזה, יש איזו נקודה מאוד חשובה. כלל אמרו חז"ל שהקדוש ברוך הוא גוזר גזרה וצדיק מבטלה. כלומר, גם אם יש איזה הכרח היסטורי, אפשר לשבור את זה. כמו שלמשל במזרח יש הקרמה, ואפשר לשבור את הקרמה. כן? אז משהו כזה יש גם פה.
מבחינת הלשון העברית, איך שהוא אומר, זה התנאי, ככה הם
מוצאים
להבין שזה
התנאי,
או שזה
בהתפרש? לא הבנתי. באיזה פסוק?
מה שאנחנו קוראים עכשיו, שאתם תעבדו שלא שאלתם.
כן, כן. אתה אומר, השאלה אם זה תהליך הכרחי שמתואר, או שזה תהליך על תנאי. הרמב״ם אומר שזה על תנאי. ולומר לך את האמת, לא משכנע. מותר להגיד את זה על הרמב״ם. אבל יש לי הרגשה כזאת. פשט הכתוב לא אומר את זה. אז יש בגלל הבחירה החופשית, אז אתה אומר, כן, זה מובן מאליו שהכוונה אימא. אבל למה זה לא נוסח בצורה הזאת? פרשת בחוקותיי, כתובה המילה אם. אם בחוקותיי תלכו, יהיה ככה. אם בחוקותיי תמאסו, יהיה ככה. פה זה לא כתוב. כלומר, בספר דברים, יש כמין תפיסה יותר פסימית אולי. אולי כי כבר רואים שזה הולך להיות כך. כן, משה יודע שהוא הולך למות עוד חודש, ושזה יקרה. זהו, זה השאלה. כלומר, יש אפשרות לקרוא את הפסוק הזה, את הפסוקים האלה כתעודת כישלון לעם ישראל, ואגב, ככה הנוצרים קוראים את הפסוקים האלה. הם אומרים, הנה אתם רואים, התורה כבר מראש אמרה לכם שתיקשו. כן. אפשרות אחרת היא לומר שהתורה באופן בסיסי משדרת מסר אופטימי. אז כנראה שחייבת להיות תשובה לזה. כלומר, צריך להיות איזשהו פתרון לדבר הזה. נכון? הפתרון כבר כתוב קצת בפסוק למד, כן? בצר לך ומצר חזר לדברים האלה ושבת. פסוק למד אלף, כי אל רחום השם אלוהיך, לא ירפך ולא ישחיתך. כבר יש לי הבטחה פה למשהו, כן? רק שההבטחה הזאת צריך לברר עד איפה היא מגיעה, בסדר? ואיך היא מגיעה. לא, אבל אל רחום השם אלוהיך זה לא אם.
לא,
כי תוליד, אבל מה, בסדר, אפשר, אפשר להגיד את זה.
כי שם זה קשה, לא?
אפשר, יש כמה משמעויות למילה כי. בסדר? טוב. כן, בבקשה. יש צרות. כן, נכון. נכון, נכון, לא חייב להיות. אם מגזימים, אז זה הופך להיות גלות. כלומר, בתקופת השופטים הם עדיין קרובים לתקופה של כיבוש הארץ. הם עדיין מודעים לזה שהם יצאו ממצרים. למשל, בספר שופטים, בפרק ו', אם אני לא טועה, בימי גדעון בן יואש, מאבי העזרי, מאופרת אבי העזרי. אז עם ישראל עוזב את השם, עובד את הבעלים ואת ההשטרות, ובסוף מגיע מלאך האלוהים ומדבר עם גדעון. וגדעון יש לו טענות קשות מאוד. הוא אומר, ויש השם עמנו, והיה נפלאותיו אשר סיפרו לנו אבותינו, הלא במופתים מוציא השם את ישראל ממצרים, ולמה בצעתנו כל זאת. כלומר, רואים בתודעה המיידית של יושבי ארץ ישראל, של תקופת השופטים, שקרבת יציאת מצרים עדיין מורגשת אצלם. לכן עוד לא מתקיים ונושנתם בארץ. אבל בימי מלכי יהודה, זה כבר משהו אחר לגמרי, ואז הוא באמת מתקיים.
מה
זה
יותר
גרוע
דרך אגב?
מה?
להיות נשלטים בכל השופטים על הגויים, או להיות בגלות ודגלות?
מה יותר טוב?
לא, מבין שתי האופציות האלה, כי מה...
האם יותר טוב להיות נשלטים על ידי גויים בארץ, או נשלטים על ידי גויים בחוץ לארץ? או עצמאים בחוץ לארץ? מה?
עצמאים בארץ את האלה, יש כאילו... לכאורה נראה שלהיות נשלטים בארץ זה נראה...
להיות נשלטים בארץ, לפחות אתה בארץ.
לא, אם אין לך אוטונומיה.
נכון, זה נורא. למשל, דוד המלך אמר, דוד אמר, כי גרשוני היום מסתפח בנחלת השם למור לך עבוד אלוהים אחרים. מי אמר לדוד לעבוד אלוהים אחרים? זה שהוא צריך ללכת אל השלטון של אחיש מלך גת, בארץ ישראל. אז נקרא אלוהים אחרים. טוב, האמת היא זה הוויכוח בין רבי שמעון בר יוחאי לבין רבי יהודה. האם ארץ ישראל צריכה להיות מיושבת בזמן השלטון הרומי או לא? בסדר? אז זה הוויכוח. וכאשר רבי שמעון החליט שלא כדאי ליישב את הארץ בזמן השלטון הרומי, על זה אמר לו, אמרה לו בת קול, וכי להחריב עולמי יצאתם. כן? ואז הוא חזר בתשובה מזה. כן, מה אתה אומר?
בקשר לגלות שדיברת, אני חושב על זה, שבמצרים, בסך הכול אמרו לנו אבא להתחכמה עליהם,
נו.
והם עשו את העבודה שלהם נהדר, והם קיבלו בראש חבל על הזמן.
מי?
בסופו...
המצרים.
כן.
נו.
הגרמנים באו לערוך, ונהיו מעצמה.
נו, אז מה? אתה שואל
ש...
רגע, אם אני מבין את שאלתך נכון, אתה שואל מדוע גרמניה לא חטפה כמו שהמצרים חטפו?
המצרים, אני חושב שלפי
הסיפור... זאת השאלה שלך? זאת השאלה שלך?
כן.
תודה, לפחות שאני יודע שזו השאלה
שלך. לא, גם, אתה חטפה שאלות. השאלה השנייה זה גם המצרים, בסופו של דבר, אני אומר, אנחנו גם רגילים לראות את הדברים שהרשע מקבל עונש, הטוב מקבל טוב, אבל נה. המצרים שיחקו טוב את הרשע שהם היו צריכים להיות.
אני אגיד לך בדיוק העניין הזה, מה עושה את, את השואה לשערוריה שהיהודים לא קמו ממנה? זה שלא נעשה הצדק אחרי השואה. מבין את הנקודה הזאת? כלומר, כשנעשה מעשה כל כך נורא ולא נעשה הצדק, אז היהודי מרגיש אם כן אין אלוהים. מובן? זה הטענה שלך.
אני אומר, כמו שמצרים היו צריכים להישאר
ולפרוח. רגע, אתה כבר מנסה לתרץ את הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, יש לך, אתה עורך דין של הקדוש ברוך הוא.
דרך אגב, חצי צדק נעשה עם הגרמנים. כי הרוסים התעללו בהם חבל על
הרוסים. חצי צדק, אבל לא כל הצדק. זה אחת הבעיה.
נכון. זה באירופה.
זה. טוב. כן, בבקשה. אני חושב שאין לי תשובה, אני חושב שזה סקנדל. זאת שערוריה. כן, בהחלט. מה אתה אומר? ודאי. ודאי, ודאי. כן, לכן גם נאמר על שרה אמנו, כשהיא נפקדה, הרבה עקרות נפקדו אמה. כשקמה המדינה ב-48, אז האימפריה הבריטית גם נפלה. כן, בבקשה. אז אתה אומר שכן שילמו. מה, שהם נשארו? אחרי כל הזדה שהם
נשארו?
תראה, זה נושא שצריך להרחיב בו, אני מסכים, זה לא פשוט. אבל, כפי שאמרנו, א', המבזק מתקרב, ב', אני צריך למסור הודעה שבשבוע הבא אני לא יכול להגיע, יש טקס לזכרו של בני ברעננה, ולכן, רק בעוד שבועיים אנחנו נפגש. טוב, כל טוב.